היום אנחנו לומדים קריטו דף יוד א', אנחנו נתחיל מהמשנה ביוד עמוד ב' למטה. דיברנו קודם על שפחה חרופה, אוקיי, לפני שנתחיל נקרא את הפסוקים לגבי שפחה חרופה, שמאוד קריטיים להבנה, וזה הבסיס לדרשות שנראה בהמשך, במיוחד לגבי מה זה שפחה חרופה, ומי זה ששוכב עם השפחה, שהוא חייב, וטוב, נראה. אז עכשיו אנחנו בויקרא יוטט פסוק כף, כתוב, ואיש אשר ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והפתה לא נפתתה, או חופשה לא ניתנה. כאן צריך להבין, קודם כל, למה רשום שכבת זרע, מה זה נחרפת לאיש, מה זה הפדה לא נפתתה, זה נשמע שהיא נפדתה, אבל גם לא נפתתה, וגם למה מוסיף כאן, או חופשה לא ניתנה, אם כבר כתוב שהיא לא נפתתה, אז למה כתוב שלא ניתנה חופשה? ביקורת תהיה, מה זה בדיוק הביקורת הזאת? וכאן לשון גם תהיה משמע שמדובר אליה לא יומתו, למרות שכל הנושא של הפסוק זה האיש שישכב איתה, לא יומתו, שניהם לא מתים כי לא חופשה, לא מתים כי לא חופשה. עכשיו מה זה הלא חופשה הזאת? כאילו כבר כתוב חופשה לא ניתן, אז ברור שהיא לא חופשה. והביא את אשמו להשם על פתח המועד אל אשם, אז כתוב מה העונש, בעצם הוא צריך להביא אל השם, אוקיי, ואז יש לפסוק שדרשנו כבר, וכיפר עליו הכהן באל השם לפני השם, על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. את הפסוק הזה כבר דרשנו. אז הגמרא עכשיו עורכת השוואה בין שפחה לבין כל עריות. מה שמעניין כאן, הם רק מזכירים, לא, כאן במשנה מזכירים את ההבדלים, במשנה הבאה הם לא בדיוק מזכירים מה יש בשפחה חרופה, אבל כאן כן. מה בין שפחה לבין כל העריות? שלא שיבטה בין לא בעונש ולא בקורבן. כאילו שהאיש והאישה, גם העריות וגם השפחה חרופה, כאילו השפעה בין שניהם, הם לא דומים לעניין העונש וגם לעניין הקורבן. איך? שכל העריות בחטאת ושפחה באשם. כן? כאן כתוב אשם ובשאר העריות למדנו כבר זה חטאת. כל העריות בנקבה, שפחה בזכר, כאילו כל הקורבנות, הקורבן זה, כל הראיות מביאים נקבה בתור קורבן, בהמה נקבה, ובשפחה חרופה מביאים זכר. אחד האיש ואחד האישה שווים במכות ובקורבן, בראיות האיש יקבל והאישה מקבלים מלכות, או וקורבן, כאילו מלכות אם זה במזיק, קורבן אם זה בשוגג, ובשפחה לא ישווה לא האיש לאישה במכות, ולא ישווה אישה לאיש בקורבן. כאילו האיש מקבל קורבן, האישה מקבלת מלכות, והאיש לא מקבל את המלכות של האישה, והאישה לא מקבלת את הקורבן של האיש. נצטרך לראות אחר כך מאיפה לנו שהיא מקבלת מלכות. עוד לא ראינו את זה. כל הראיות עשה מהן את המערה כגומר. מי שמתחיל ביה, הוא כאילו סיים ביה וחייב, אפילו אם לא סיים ביה. לא לגבי השפחה חרופה, רק הגומר ביה, וחייב על כל ביה וביה. ובעריות הוא חייב, אם הוא עשה, אם נודע לו בין לבין שהוא חטא, הוא צריך להביא קורבן על כל אחד ואחד מהם. וכמו שלמדנו לגבי השפחה חרופה, אז הוא רק צריך קורבן אחד על כל הביות. זו חומר שהחמיר בשפחה, שעשה בעת המזיק כשוגג. דיברנו על זה אמור להיות השוגג כמזיד, אבל גם המזיד כשוגג אומרים ככה עכשיו, בגלל שהמזיד חייב בשפחה חרופה, כמו שבעריות חייבים רק בשוגג, אבל כאן המזיד כמו שוגג וחייבים. איזו שפחה? מה המקרה של שפחה? שחציה שפחה וחציה, כושר חציה שפחה וחציה בת חורין, שנאמר, והבדל לא נפתתה, דברי רבי עקיבא. כתוב יהודה, אמור להיות רבי עקיבא. בגלל שכתוב הפדה לא נפתתה, רבי עקיבא מבין, מדובר שהיא נפתתה וגם לא נפתתה. מה זה אומר? יש לה שני אדונים, אחד שחרר ואחד לא. שוב, שפחה כנענית שמשוחררת נחשבת כיהודייה. אחר כך נבין יותר במפורט את השיטה הזאת וגם מאיפה לא את זה. כאילו, זה כבר הסברנו מאיפה לא את זה, אבל את השאר שמה שרבי עקיבא אומר נראה בהמשך. רבי ישמעאל אומר, זוהי שפחה ודאית. היא שפחה ודאית, כאילו 100% שפחה לא שוחררה בכלל. אוקיי, נצטרך להסביר אחר כך איך הוא דורש את המילים והבדל לא נפתתה. רבי אלעזר בן עזריה אומר גם טעות, אמור להיות רבי אלעזר בן עזריה, נראה את זה לפי ברייתא בהמשך, כל עריות מפורשות ושיעור אין לנו אלא חצי השפחה וחצי הבת חורים. כל עריות מפורשות בתורה הם נשים בנות חורים. אז אם ככה, כאן אם נגיד שיש משהו קצת שונה, נגיד שהיא רק קצת שונה, אבל לא שונה לגמרי. ולכן כנראה יש לה צד חורין שבה, ולכן היא חציה בת חורין וחציה שפחה. הוא כנראה מסכים עם רבי עקיבא, נצטרך להבין אחר כך למה מזכירים את זה בנפרד. מנהלה דהיא לקה והוא לא לקה. כן, הגמרא מתחילה עם השאלה לגבי המלכות הזה, מאיפה לנו שהיא מקבל המלכות? דתנו רבנן. ביקורת תהיה. דורשים את המילים האלו, מה זה ביקורת תהיה? מלמד שהיא לוקה. המושג הזה, ביקורת תהיה, זאת אומרת, היא מקבלת מלכות. יכול שניהם לוקים, אולי שניהם מקבלים מלכות. תלמוד לומר, תהיה. היא לוקה והוא אינו לוקה. Okay? בגלל שכתוב תהיה, לומדים, היא במלכות ולא הוא. ומניין דהד ביקורת לשנת המלכות הוא. איך אנחנו יודעים? שביקורת זה מלכות. אז יהיה לנו שתי אפשריות. אמר רבי יצחק, תהי בקרב או במקרא. Okay, זה משהו שקוראים, פסוקים, וזה המלכות. איך אנחנו יודעים? כדתניה, כפי שהם מסבירים בברייתא, איך עושים את המלכות? גדול הדיינים מקרא, הוא קורא את הפסוקים לגבי עונש מלכות, שני מונה, הדיין השני, כאילו לא הגדול שבהם, אלא השני, מונה, הוא עושה את הספירה, שלישי אומר, היכהו, והשלישי עומד שם ואומר לשליח בית דין להכות. זה נשמע כמו שעושים בתקיעת שופר, כן, עניין הדיומה, והיום יום ראשון של חודש אלול, אז כמו שעושים בראש השנה, כן, שמישהו סוף אומר, תקיע שופר, אז, ו... כן, הוא לא מבצע, אלא הוא קורא ואומר לו לעשות. אז גם כאן יש שלושה דיינים שיש להם תפקיד למנות, להגיד להכות וגם להקריא את הפסוקים. אז לכן ביקורת מלשון מקרא זה מלכות. זה עונש שקשור לקריאה. רב אשי אומר, בביקור תהיה. זה צריך איזשהו ביקורת, צריך לבדוק. כדתנן, איזה סוג של בדיקה עושים במלכות, אין עומדים אותו אלא מכות הראויים להשתלש. ועושים איזשהו הערכה כמה מלכות הבן אדם יכול לקבל, ותמיד עושים את זה בשלישיות. כאילו אי אפשר להגיד, הוא רק יכול לסבול שתיים, צריך להיות שלוש או שש או תשע וכולי עד שמגיעים ל-39. אז זה משהו שעושים איזשהו ביקורת כמה הם יכולים, או בדיקה כמה מלכות יכולים לקבל. תנו רבנן, בזמן שהאישה לוקה, האיש מביא קורבן. אין האישה לוקה, אין האיש מביא קורבן. רק אם האישה מקבלת מלכות, אז האיש מביא קורבן. אבל אם היא לא מקבלת מלכות, אז האיש גם לא מביא קורבן. מנהלן, מנהלן הם דורשים את זה. אמר רבא, כאילו אם יש סיבה לפתור אותה, בוא נגיד, היא הייתה בשוגג. הוא היה במזיד, היא הייתה בשוגג. אז הוא לא יכול להביא קורבן. אוקיי? כזה די מוזר. כאילו הוא עשה במזיד, היא עשתה בשוגג. כאילו היא הייתה שוגגת. מה, הוא לא חייב קורבן? אז אולי אפשר להסתכל בקורבן בעניין הזה. למדנו תמיד שלקורבן יש שני פנים. זה גם מחפר, כן, זה גם עונש, אבל זה גם מחפר, שזה דבר חיובי, אז אולי לא נותנים לו את ההזדמנות. זה יכול להיות אופציה. אמר רבא, דכתיב, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נפדת, או חופשה לא ניתן לה, מכתעד האחה, ואיש כמשתייקה, כן, עד עכשיו הפסוק היה התמקד באיש. נכתוב, אז עדיף היה להיות כתוב, אם ביקורת תהיה זה עונש לאישה, עדיף לא היה לה... עושים את זה כאן, אלא נכתוב והביא את השמו להשם, לסיים עם האיש, ולבסוף לכתוב ביקורת תהיה, ורק בסוף לכתוב, כן, יהיה ביקורת, כאילו, האישה גם תקבל עונש. אמר כתב רחמנו ברישא ביקורת תהיה, ולבסוף כתב והביא את השמו להשם, הכי כמר, אם ביקורת תהיה, והביא את השמו להשם, ואם לא תהיה ביקורת, לא יביאו את השמו. כן, זה בא להגיד שהקורבן שלו תלוי במלכות שלה. אמא, אולי נגיד, הוא מעט יקרא, אבל היא תלכה ותתה קורבן, אולי זה בא להגיד, ביקורת באמצע להגיד, רק היא מקבלת מלכות, אבל, והוא לא, אבל היא לא רק מקבלת מלכות, אלא גם מביאה קורבן. ולכן אומרים, הביא את אשמו להשם כתיב, זה בא להגיד, רק הביא, בלשון זכר ויחיד, רק הוא מביא את הקורבן. אמר רבי יצחק, לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבד. הוא רק חייב אם השפחה היא כבר בעולה ולא אם היא בתולה. שנאמר, והיא שפחה נחרפת לאיש. איך אנחנו יודעים שזה הכוונה שהיא כבר שכבה עם מישהו והיא לא בתולה? ומה עם השמה דהי נחרפת לשני דשינויהו? איך לומדים שנחרפת זה אומר שקרה לה משהו? כלומר, היא כבר השתנתה. היא לא בתולה, היא בעולה. דכתיב, ותשטח עליו הריפות. הריפות, הם לומדים מלשון נחרפת, זה כמו הריפות. מה זה הפסוק הזה? שהם שמו את התבואה שכבר הייתה קטושה. אוקיי? זה קטוש. כבר עשו לזה שינוי. זה פסוק אחד, והיא בית אמא. זה פסוק מהמעניינים במשלי. אוקיי? במשלי תמיד זה האוויל, כן? האקסיל או האוויל, זה מילים נרדפות. זה תמיד מישהו הכי גרוע לפי ספר משלי. וכתוב כאן איזשהו אלבון נגדו, אם תכתוש האוויל במכתש, בתוך הריפות באלי. אם תשים את האוויל במכתש, יחד עם הריפות שאנחנו קודשים אותן ושמים אותן באלי, ואז המשך הפסוק זה, לא תסור מעליו איבותו. למרות כל השינויים שתעשו לו, הוא עדיין יהיה אוויל. אוקיי? ולכן רואים גם, הריפות זה עוד פסוק שמוזכר משהו שעורכים בו שינוי. אוקיי? אז האישה עברה איזשהו שינוי שהיא כבר שכבה עם איש. ויתנו ידם, כן, זה אחד מהמקרים שרואים את התפיסה של החכמים לגבי בעולה, שהיא בעצם ישות אחרת מאישה בתולה. כי בימינו אנחנו לא כל כך מסתכלים בכיוונים האלו על בתולות ובעולות, כאילו אנחנו לא שמים אותם בקטגוריות, אבל הייתי בחתונה ומישהי שאלה אותי השבוע לגבי היא אמרה, באמת עדיין שמים בכתובה את המילה בתולה, כאילו, ומה אם אישה לא בתולה, וזה קצת, זה מוזר לנו, כאילו, כל ההתייחסות שיש בתולות ובעולות, והן בקטגוריות אחרות, כן? אז משם, כאילו, בזמנים שלהם, כך ראו אותם כאיש משהו אחר, כן? אנחנו בימינו לא רואים את זה, כן? בעיניים שלנו זה נראה די מוזר. אוקיי, ממשיכים. עכשיו נביא פסוק שרוכיס לגלמה מכאן שנראה פסוק שדווקא שכבו עם שפחות חרופות והביאו קורבנות אשם. ויתנו ידם, זה מספר עזרה, להוציא נשיהם, okay, מוציאו נשותיהם, okay, בדרך כלל דיברו על נשים נוכריות, אבל כאן כתוב, ואשמים אל צון על אשמתם, הם הביאו קורבן אשם על האשמה שלהם. המרוכיסטה מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו. כנראה היה מדובר כאן בשפחות חרופות, ולכן הביאו קורבן אשם. זו הוכחה שקרה כזה דבר, והביאו קורבן אשם על זה. איזו היא שפחה? עכשיו נראה, במשל שלנו ראינו שלוש שיטות, שבעצם שתיים מתוכם היו אותו דבר. נצטרך להבין גם את זה, למה הם נזכרים בנפרד, ועוד דעה רביעית, או עוד מישהו רביעי מדבר כאן. תנו רבנן, והפדה, יכול כולה, יכול להיות, כשכתוב הפדה, שהיא כולה חופשית. תלמוד לומר, לא נפדתה. יכול לא נפדתה, אז אולי לא נפדתה בכלל, תלמוד לומר, הפדה. הכיצד, איך אפשר להסביר גם זה וגם זה, דבר והיפוכו. פדויה ואינה פדויה, איך זה יכול להיות? סליחה, הכיצד, פדויה ואינה פדויה, איך יכול להיות? חציה שפחה וחציה בת חורין, ומאורסת לעבד עברי, דברי רבי עקיבא. ועקיבא טוען, שזה חציה וחציה בגלל ההפדה ולא נפדתה, איך יכול להיות גם זה וגם זה, חציה כך, חציה כך, והיא מאורסת לעבד עברי. עכשיו, יש ויכוח בראשונים, האם היא באמת מאורסת, ואיך יכולה להיות מאורסת, הרי היא שפחה? לא, כי יש את הצד חורין שבה מאורסת. מאורסת זה באמת היו קידושין. קידושין לא תופסים עם אישה נוכריה, ולא עם שפחה, ולכן כנראה מדובר שהיו נישואין אמיתיים בצד החירות שבה. אם ככה היא אשת איש, ואיך אפשר להגיד שזו שפחה חרופה, אז אומרים שבגלל הצד העבדות שבה לא מקבלים על זה עונש כמו באשת איש, אלא שפחה חרופה. זה פירוש אחד. פירוש אחר שהמאורסת כאן לא מאורסת ממש, זה מיוחדת, כאילו שכמו שדיברנו בעבר, האדון ייחד את השפחה חרופה לעבד עברי כדי להוליב לדוד. רבי ישמעאל אומר, בשפחה כנענית הכתוב מדבר. ומאורסת לעבד עברי. מדובר שפחה כנענית ב-100%. ואם מאורסת לעבד עברי, עכשיו כאן לא יכול להיות מקודשת לעבד עברי, חייב להיות מיוחדת לעבד עברי. אם כן, מה אתה מדומר בהפתענו לא נפתתה, איך הוא מתמודד עם הבעייתיות שם? דיברה תורה כלשון בני אדם. מה זה אומר? הפתענו לא נפתתה, זה כתוב כמה פעמים בתורה, מושגים כאלה. מדובר לעניין פדיון, היא לא נפתתה. כלומר, היא לא שוחררה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל הראיות מפורשות לנו, משוריין לנו חציה שפחה וחציה בת חורין ומאוסה לעבד עברי. אז כמו רבי עקיבא הוא אומר, וכמו שראינו במשנה, בגלל ששיער דבר אחד שלו כמו כל הראיות, כנראה זה דומה ולא דומה. ולכן מגיע לחציה שפחה וחציה בת חורין, ומוסיף גם כמו רבי עקיבא שהיא מאוסה לעבד עברי. דעה רביעית, אחרים אומרים לא יומתו כי לא חופשה. מה זה אומר לא יומתו כי לא חופשה? בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד עברי. בגלל שכתוב כך, מדובר בשפחה כנענית שלא חופשה, היא לא שוחררה לגמרי, והיא מאורסת לא לעבד עברי, אלא לעבד כנעני. אז מישהו שוכב עם שפחה כנענית שמיועדת, ברור שזה לא מאורסת, כי אין קידושין אצל עבדים, אבל היא מיוחדת לעבד הכנעני. עכשיו, בואו נתמקד בשיטות. לרבי ישמעאל בשלמה בהפתעה לא נפתתה, כי דקטני, דברה תורה כלשון בני אדם. אנחנו מבינים את זה, בסדר. אלא דקטני מאורס על עבד עברי מנהלה, מניין לא שהיא מאורס על עבד עברי. דכתיב כי לא חופשה, מכלל דהו חופש. איך הוא יודע שהיא מאורס על עבד עברי ולא כמו אחרים שאומרים לעבד כנעני? בגלל שכתוב בסוף כי לא חופשה, כנראה, מה זה בא להוסיף? היא לא שוחררה, אבל הוא כן חופש. כלומר, הוא בן אדם בן חורין, הוא כנראה עבד עברי. רבי אלעזר בן עזריה, היינו רבי עקיבא, זו השאלה ששאלנו מההתחלה, הרי הם אותו דבר. אז מה עונים? לרבי ישמעאל כאמר, הוא מתייחס לשיטת רבי ישמעאל ומגיב לו. לדידי בעלמא כבתך סבירה לה, דיברה תורה כלשון בני אדם. במקרים אחרים אני מסכים איתך, באמת אתה צודק, דיברה תורה כלשון בני אדם. והחשנה, אבל כאן שונה. איך אנחנו יודעים שלא דורשים בהפתעה לא נפתתה, שזה סתם דיברה תורה כלשון בני אדם, והיא שוחררה לגמרי? כי מכתיב כתיב לקרא, כי לא חופשה בהפתעה לא נפתתה. למה לי? אחרי שכתוב כבר, הפתעה לא נפתתה, או בגלל שכתוב כי לא חופשה, למה כתוב בהפתעה לא נפתתה? כאילו היה אפשר להיות כתוב בהמשך, כי לא חופשה, היא לא שוחררה. אז בשביל מה יש להוסיף בתחילת הפסוק הפתעה לא נפתתה? שמע מינה להכי עתה, לכן דווקא לומדים שבמקרה הזה לא דורשים כמו ולהגיד שזה דיברה תורה כלשון בני אדם, אלא כנראה זה בא להוסיף משהו, עתה לחציה שפחה וחציה בת חורי. לאחרים, מה נשאר לנו להסביר? בשלמה הפתעה לא נפתתה כסבר דיברה תורה כלשון בני אדם, כמו רבי ישמעאל. אלא, הדעבי כנעני מנהלן, איך הוא יודע שהיא נתרסה ל, או מיועדת לעבד כנעני? אמר קרא, כי לא חופשה. עכשיו, כי לא חופשה, דיברנו, כבר כתוב, הפתעה לא נפתתה, או חופשה לא ניתן לה. בשביל מה בא החלק הזה? אם אינו עניין לדידה, תנאו עניין לדידה. זה קלאסי, יש לנו עניין, משהו נוסף בפסוק שאין בו צורך. אם זה לא בא ללמד על המקרה הזה, כאילו מה שהיינו חושבים שזה מלמד, כנראה זה בא ללמד על מישהו אחר. מה זה אומר? כנראה מדובר על הגבר, ואם הכוונה שהגבר לא שוחרר גם, הוא גם עבד. אוקיי, ואז רואים שהחיוב קורבן זה על עבד, ולא על עבד כנעני, ולא על יהודי. המשנה ממשיכה, המשנה הבאה, ממשיכה לערוך השוואה. כאן יש קצת בעיה, כי המשנה רק אומרת מה נכון לגבי הראיות, ולא מה נכון לגבי שפחה חרופה. והגמרא צריך להבין מה הדין לגבי שפחה חרופה. כל הראיות, אחד גדול ואחד קטן. קטן פטור, צריך להיות גדול חייב וקטן פטור, אוקיי? כשיש אחד מבין בני הזוג שהוא גדול ואחד קטן, או אחד גדול ואחד קטנה, או אחד גדולה ואחד קטן, הקטן תמיד פטור והגדול תמיד חייב. אחד ערב אחד ישן. אוקיי, זו סיטואציה קשה לעכל, אבל מישהו שוכב עם מישהו אחר, אחד מהם ישנים. אז ישן פטור, כן? או הערב חייב, הישן פטור. אחד שוגג ואחד מזיד. שוגג בחטאת ומזיד בעיקרת. אוקיי, המזיד מקבל כרת, השוגג מתחייב בחטאת. אוקיי? כל זה לא נכון לגבי שפחה חרופה. אז הכה חייב קטן, מה? אז נגיד מה לגבי שפחה חרופה. קטן גם חייב? אמר רב יהודה, הכי קטן. לא, כך צריך לקרוא את המשנה. כל הראיות, אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור וגדול חייב. והכה גדול נמי פטור. אם יש אחד גדול ואחד קטן, או אחד קטנה, או אחד גדולה ואחד קטן, אז השני, זה שהיה גדול, גם פטור. אוקיי? מי טעמה, למה? דהם מקשיין להדדה. כמו שלמנו שיש הקש, כשהיא חייבת מלכות, אז הוא חייב קורבן, אבל אם היא לא חייבת, אז גם הוא לא חייב. אם הוא לא חייב, אז היא לא חייבת. כל הראיות, אחד נאור ואחד ישן, וכנה לגבי השאר, כן? אחד נאור ואחד ישן, ישן פטור, וכאן ישן נמי חייב, מה, מי שישן יהיה גם חייב אצל שפחה חרופה? אז אמר רב יהודה אמריו, כן, אותה שאלה ונראה אותה תשובה, הכי קטנה. כל הראיות, אחד נאור ואחד ישן, ישן פטור ונאור חייב. וכאן אפילו נאור פטור. מי טעמה דמקשיאנה הדדה. תנה תנה כמי דרב ששת. רב ששת, מישהו הביא ברייתא בפני רב ששת, יהיה ברייתא מאוד מובנת, okay, ונראה איך הם מתמודדים עם זה בהמשך, יביאו שני פירושים שונים. עשו גומר כמערה, מתכוון כשאין מתכוון, כדרכה שלא כדרכה נאור כישן. קודם כל חסר כאן הנושא, מדובר בשפחה חרופה, מדובר בעריות, לא ברור. עכשיו, מי שגומר ביה הוא כמו המערה. מי שמתכוון הוא כמו שמי שאינו מתכוון. מי שעושה ביעה כדרכה, הדין יהיה כשלא כדרכה. מי שנאור, דינו יהיה כישן. אוקיי. אמרה לה, מייק אמרת, סוף ששת אומר לו, במה אתה מדבר? אי בשפחה חרופה קטנה, אי מדובר בשפחה חרופה, אמה יעשו גומר כמערה. גומר בשפחה חרופה מחייב. מערה לא מחייב. אי אפשר להגיד גומר כמערה, הרי המערה פטור, והגומר חייב. ותו ועוד, הוא ישאל על כל ארבעתם, מתכוון כשאינו מתכוון, אם בכוונה מחייב, אי לא לא מחייב. כי הוא רק מחויב אם הוא עושה בכוונה, ולא שלא בכוונה, כי כמו שאמרנו, אם היא לא חייבת, אז גם הוא לא חייב. כאילו, אם היא לא התכוונה ולא חייבת מלכות, אז גם הוא לא יהיה. וכדרכה כשלא כדרכה. נמי כדרכה בשפחה חרופה מחייב, ושלא כדרכה לא מחייב. הרי בשפחה חרופה רק מתחייבים על ביעה כדרכה, זה ביעה רגילה, וביעה שלא כדרכה, כן, דרך אחורי, מי טעמה, הוא פטור בשפחה חרופה. למה? כי כתוב שכבת זרע כתיב. אז רק אם זה יכול להזריע וללדת, ובביעה שלא כדרכה, אין אפשרות להזריע, בעצם להוליד ילדים. ומי נאור כישן? Okay, מה הכוונה? Oh, דרך אגב, מה זה אינו מתכוון? Okay, אינו מתכוון, רש"י אומר, כגון נפל מן הגג ונתקע. כן, הוא בעצם נפל מן הגג ונתקע לתוך האישה. Okay? בעניין הזה גם אין ראוי להזריע. אותו דבר, כי אי אפשר להזריע במקרה כזה. ומי נאור כישן? מה המקרה כזה? כן, גם זה אותו דבר. אמרנו שישן פטור. אז אי אפשר להגיד נאור כישן, הרי הנאור חייב, הישן פטור. אז לא יכול להיות שמדובר בשפחה חרופה. ואי בשאר הראיות קטנה, עשו גומר כמערה, גם כלשון בכלל מבובל, לא אמור להיות גומר כמערה, אלא אי בחי בא אלה לבני, היה צריך להיות כתוב, המערה כגומר. כאילו מי שהתחיל ביה הוא חייב כאילו מי שסיים ביה. אז אמר לי, אז מי שהביא את הברייתא בפני רב ששת, אחרי שרב ששת שאל את כל השאלות שלו, הוא שואל אותו, ישמיה, אז כדאי לי להשמיט את הברייתא הזאת ולא להמשיך לשנות אותה? אמר לי, לא. רב ששת אמר, לא, לא, לא. אני אסביר את זה בצורה אחרת, והוא מביא שתי פירושים אפשריים. הכי קטני. עשו גומר שלא כדרכה, בשפחה חרופה, דלא מחייבה, כמערה כדרכה. כשכתוב גומר כמערה, הכוונה היא כך, בוא נגיד שכל נושא המשנה זה ביעה שלא כדרכה, והכוונה כאן, מי שעושה ביעה שלא כדרכה בשפחה חרופה, אפילו אם הוא גמר ביעה, הוא לא מחויב כמו מי שמערה כדרכה. למה? דשכבת זרע כתיב, בגלל שכתוב שכבת זרע, רק אם זה יכול להזריע. שוב, מתכוון שלא כדרכה, כאן מתכוון כאינו מתכוון מה הכוונה, מתכוון והוא עשה ביעה שלא כדרכה, אפילו אם הוא מתכוון בשפחה, דפטורים כאינו מתכוון, הוא פטור כמי שאינו מתכוון, למה? שוב, דשכבת זרע כתיב. נאור שלא כדרכה בשפחה דפטורין, כישן. מי שנאור ועושה ביעה שלא כדרכה בשפחה, הוא פטור כמו מי שישן, שפטור מייטיימה, זה שכפצר אקטיב, שוב, שכפצר, וזה לא שכפצר. נמצא מתכוון והמערה בשפחה, כשאין מתכוון בכל הרעיות. Okay, עכשיו, מביא פירוש אחר. שאפשר להגיד שהברייתא אומרת נמצא מתכוון, אמור להיות מתכוון ומערה בשפחה כשאין מתכוון בכל העריות. הכוונה כאן שמי שמתכוון ומערה בשפחה בכוונה הוא פטור כמי שאין מתכוון בכל העריות. אז כאילו כאן הם שמים את שני הדברים הראשונים ביחד. עשו גומר כמערה מתכוון כשאין מתכוון, כן, הגומר כמערה המתכוון כשאין מתכוון, הכוונה כאן שאם מבבלים את הדברים ואומרים, הוא מתכוון ומערה בשפחה, זה כמו מי שאינו מתכוון בכל עריות, שהוא פטור. וישן כדרכה, כישן דעריות. הכוונה כאן בישן, כן, כדרכה, שלא כדרכה, ונאור כישן, מה הכוונה? אם הוא ישן כדרכה, הוא כמו ישן דעריות. נמצא, מה יוצא מזה? נאור שלא כדרכה בשפחה, כי ישן דכל הריות. אם הוא נאור אבל עושה שביעה שלא כדרכה, זה כמו ישן בכל הריות שפטור. אוקיי? זה דרך אחרת להסביר את הברייתא, ובזה מסיימים את הפרק. הג'ון הלך, ארבעה מחוסרי כפרה. שם מתחילים את הפרק השלישי. אמרו לו, אכלת חלב. Okay, חוזרים לעניין אכילת חלב שמחויב בחטאת. מתי הוא מתחייב קורבן חטאת? איזה סוג של עדות או ידיעה צריך שיהיה לו? כתוב בתורה, כדי להביא קורבן חטאת, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה. הוא מבין, יש לו ידיעה שהוא עשה חטא, ברגע שיש לו ידיעה שעשה חטא, כאילו שעשה את זה בעבר בלי ידיעה, ועכשיו יש לו ידיעה, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת. אז נראה כמה אופציות במשנה. אמרו לו, זה נשמע כאילו שני עדים אמרו לו, אבל אחר כך יהיה לנו בעיה רצינית עם המשפט הזה, ונצטרך להבין את זה אולי בצורה אחרת. אמרו לו, אכלת חלב. אוקיי, אז שני עדים באים ואומרים, אכלת חלב. הוא לא יודע שאכל חלב. מביא חטאת, הוא חייב להביא קורבן חטאת, כי שניים אמרו שהוא אכל חלב. עד אומר אכל, ועד אומר לא אכל. יש עדות מכחשת. אבל עדות של אחד רק. אישה אומרת אכל, ואישה אומרת לא אכל. או אישה באה ואומרת, כן, שניהם פסולים להעיד בדרך כלל, אבל זה שיש אחד שאומר אכל ואחד שאומר לא אכל, מביא שם תלוי. הוא כן מתחייב בקורבן, זה מספיק לחייב אותו קורבן, למרות שיש עדות מכחשת, אבל לא קורבן חטאת, אלא שם תלוי, עד שהוא מבין האם הוא באמת עשה. עד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי. אחד אומר אכל, הוא אומר לא אכלתי. הוא בעצמו מכחיש, פטור. למה הוא פטור במקרה הזה? כי צריך ידיעה, והוא לא מוכן להודות שהוא עשה משהו לא נכון. שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, אבל אם יש עדות נגדו, עדות קשרה של שני עדים, והוא מכחיש, אז זה יש מחלוקת. רבי מאיר מחייב, וכאן חסרים את המילים, וחכמים פותרים. Okay? חכמים פותרים כמו, כי הוא מכחיש, אין לו ידיעה. רבי מאיר אומר, לא, יש עדות נגדו, וכאן נראה את רבי מאיר, אמר רבי מאיר, הם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקל. אם שניים יכולים להרוג אותו, כאילו עדות שהוא, בוא נגיד, שני עדים באים ואומרים הוא הרג מישהו, או הוא עשה איזשהו חטא שחייבים עליו מיטה, אז יכולים לחייב אותו. אז ברור ששני עדים יכולים להביאו לקורבן שהרבה יותר קל ממיטה. אמרו לו, מה אם ירצה לומר מזיד הייתי פטור? אם הוא רצה, אוקיי, חכמים אומרים, לא, יש לנו מה שנקרא מיגו. מה זה מיגו? אם הוא באמת משקר, אז הוא היה יכול לשקר בצורה יותר טובה. הוא היה יכול להגיד, או יותר, כן, שהאנשים היו מאמינים לו. הם אומרים, אכלת חלב. אז הוא אומר, נכון שאכלתי, אבל הייתי מזיד. אם הוא מזיד, הוא פטור מקורבן. כן, כי קורבן זה רק בשוגג. אז אם הוא באמת רצה, הוא היה יכול להגיד, מזיד הייתי, ולכן מאמינים לו והוא פטור. אכל חלב וחלב בהלם אחת, אינו חייב אלא אחת. אם רק נודע לו בסוף, אחרי שהוא אכל חלב פעמיים, שהוא אכל חלב זה אסור, כן, הוא לא ידע שזה חלב, הוא לא ידע שאסור, הוא רק חייב קורבן אחד. אבל אכל חלב דם ופיגו בנותר בהלם אחת, ורק אחר כך הבין שהוא עשה את כל העבירות האלו, חייב על כל אחת ואחת. הוא חייב בנפרד. זה חומר במינים הרבה ממין אחד, זה מה שחמור במינים הרבה, ששכחים להביא קורבן חטאת אוכל אחד ואחד, אפילו אם זה הלם אחד. וחומר במין אחד ממינים הרבה, אבל יש חומרה במין אחד שאין במינים הרבה, שמקל כחצי זית, וחזר ואחר כחצי זית, בהלם אחד, ממין אחד חייב, משני מינים פטור. Okay? אם הוא אכל חצי זית חלב וחצי זית חלב, ואז התברר לו שהוא עשה, כן, שהיה אסור לו, אז אם הכל זה חלב, אז הוא חייב. אבל אם זה חצי זית דם וחצי זית חלב, אז הוא פטור כי אין לו שיעור שלם של איסור אחד. עכשיו חוזרים למשפט הראשון במשנה. קטני אמרו לו אכלת חלב מביא חטאת. אמרו כמה הוויין, מה זה אמרו? תכן, זה בדרך כלל שניים. והוא מה אמר? עכשיו מה חסר כאן? בהמשך המשנה מה רואים? כשאל אחד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי הוא פטור. כששניים אומרים אכלת והוא אומר לא אכלתי, יש על זה מחלוק הרבי מאיר בחכמים. אז אם אומרים כן, שהוא, מה התגובה שלו? אילם הדשתיך ולא כמה חשלו, כן, זה כנראה פשט, כן, כי בהמשך מדובר שהוא הגיב. אז אם מדובר שהוא לא הגיב בכלל, כן, והוא לא מכחיש את מה שאמרו, אז כאן יש לנו בעיה, כי אלא שתיקה דתרן הוא דמבי חטאת, אבל שתיקה דחד לא. אז משמע, אם שניים אומרים שאכלת חלב, ואת אומרת, לא אכל, שאכלת חלב, ואת אמרת, לא אכלתי, או, סליחה, ואת שתקת, כן? אז כנראה מדובר במשנה שאם אחד אמר את זה, ואז אני שתקתי, או את שתקת, אז לא היית חייבת. וזה מוזר, כי אם המציאת, בהמשך המשנה כתוב מה? עד אומר אכל, והוא אומר, לא אכלתי, אז פטור מקורבן, אבל מה משמע מכאן? טעם הדמקחיש לה, הוא רק פטור מקורבן, כי הוא מכחיש. אבל שתיק מחייב. אבל אם הוא היה שותק, הוא היה חייב. ואם כן, ברור מהמשך המשנה, שאם אחד אמר והוא שתק, הוא יהיה חייב. בכל שכן תחי, ולכן הרי ברור מאליו ששניים. ולכן המשפט הזה לא הגיוני בכלל. אלא, זה הגיוני שזה נכון, אבל זה לא נצחח, כי מהמשך המשנה כבר אפשר להבין. אז נראה פירוש אחר למשנה. אלא דקמחיש להו. אולי אפשר להגיד שבאמת הוא הכחיש. ומענה, עכשיו יש שני עדים נגדו, הוא מכחיש, ומה כתוב חייב קורבן. ולכן, לפי איזה שיטה זה הולך, ומענה רבי מאיר היא, תאמר, החשה דבית חי, לב הכחשה היא. אבל לרבנם פטור. כן, ואז בעצם זה רק הולך לפי שיטת רבי מאיר, אבל חכמים היו אומרים פטור. אבל אם ככה, ומי כמה שמלה, מסייף השמה מנה, כל זה כבר למדנו מהמשך המשנה. אז שוב, אין שום סיבה להגיד את זה עכשיו. אז מה התשובה? הכי כמר. כשבמשנה, אם אומרים בהמשך, רבי מאיר מחייב, החכמים פותרים, בדיוק במקרה שהיה מדובר עליו במשפט הראשון, שהוא הכחיש, אז הכי כמר. דבר זה מחלוקת רבי מאיר ורבנן. והוא דקמה חשלו, ואומרים שמה שאמרנו בתחילת המשנה, ששני עדים אומרים שהוא אכל חלב ומביא חטאת, מדובר במקרה שהוא מכחיש, וזה מחלוקת, לא כולם מסכימים. זה אפשרות אחד להבין. איקא דאמרי, אבל יש כאלה שאומרים, אמרו לו, נמי חד קרא לו. יש מקרים שאמרו לו, הכוונה זה רק לאחד ולא לשניים. איפה אנחנו רואים את זה? דתנן במשנה ביבמות, פי זין עמוד ב' כתוב, בפרק ת', בפרק תשיעי של יבמות נראה לי, נראה לי פרק עשירי, האישה, מקרה מאוד מפורסם, האישה שלח בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מת בעלך, כן, הוא נסע, ובאו עדים ואמרו, בעלך מת, וניסית, והיא מתחתנת למישהו אחר, ואחר כך בא בעלה, ואז בעלה מגיע, תצא מזה ומזה, חייבת להתגרש גם מהשני, וגם לא יכולה לחזור לראשון. תקיים עלן, תאפילו בחד. ואז הם מסבירים שבמקרה הזה מדובר לא בשני עדים, למרות שכתוב אמרו לו, כאן בעצם הדבר היחיד שאנחנו רוצים להביא מפה, שלפעמים אמרו לו זה רק אחד, כי שם זה לא יכול להיות שניים, איך אנחנו יודעים? מדקתן הספר, בהמשך המשנה כתוב, ניסית שלא ברשות, מותרת לחזור לו. אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת? כאילו, לעומת המקרה שדיברנו עליו כאן, אם היא מתחתנת שלא ברשות, היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. עכשיו, מה לא ברשות? מה הכוונה שלא ברשות? שלא ברשות בית דין, אלא בעדים. מדובר שהיא התחתנה רק על סמך עדים. אוקיי? אם היא מתחתנת על סמך עדים, לא ברשות בית דין, אוקיי, כאן, מה זה בית דין? בית דין זה בית דין עם עד אחד. זה המקרה הראשון במשנה. שהיא נשאה ברשות הבית דין, אבל על פי עדות אחד. אז היא כאילו מענישים אותה, או היא נמצאת בסיטואציה שתצא מזה ומזה. למה? כי היינו צריכים, הכוונה, העניין שאנחנו מניחים, שהיא, אם יש רק עד אחד, היא צריכה לעשות בדיקה טוב בעצמה, האם הוא באמת מת. ואם היא לא עשתה, זה אשמתה שהיא סמכה על עד אחד, ולא עשתה בדיקה מספקת בעצמה. אבל אם בית דין קבעו על פי שני עדים, סליחה, לא שבית דין קבעו, אלא היו עדים בעצם, וזה לא שיש רשות היתר של בית הדין על פי עד אחד, אלא זה לא היתר בית דין, זה עדים. כאילו עדים ממשיים שהגיעו. אז אם זה על פי עדים, אז אנחנו נותנים לה אפשרות, כן, היא לא חייבת להתגרש, כאילו היא יכולה להיות נשואה, היא יכולה לחזור לבעלה הראשון. אז עכשיו מה אומרים? אז שוב, אז אומרים כאן, מכלל זה שכתוב בסוף, שלא ברשות בית דין, אלא בעדים, מכלל דרשה ברשות בית דין הוא בעד אחד. מזה אפשר להסיק שהרשה היה ברשות בית דין בעד אחד, על מגבי עד אחד קטני אמרו, והחנמי דקטני אמרו לו משמע אפילו עד אחד. וכאן הם מסבירים שאמרו לו יכול להיות עד אחד. הוא בעצם אמר נגד העד אחד. אילם דקמכחיש לי, אם הוא הכחיש את מה שהעד אמר וטען שהוא לא אכל חלב, מי מייטה, מה הוא יביא קורבן חטאת במקרה הזה? והקטני מציאתה, הרי כתוב בהמשך המשנה, עד אחד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי, פטור. כן? באמצע כתוב מה? הוא אמר, עד אחד אמר אכל, והוא אומר, לא אכלתי פטור. אז אם הוא מכחיש, הרי זה המקרה שכבר כתוב. אלא דשתק, ממציאת השמה מינה. אבל אם הוא שתק, הוא יהיה חייב, כבר אפשר להבין את זה מהמשפט הזה שקראנו לפני שנייה. עד אחד אומר אכל, והוא אומר, לא אכלתי פטור. אבל אם הוא לא אמר, לא אכלתי, אז יהיה חייב. כן? עד אחד אומר, וכולי, טעם עד כמכחיש, אבל שתק, משתק, חייב. כן? זה היה די ברור. אז מה עונים? לעולם זה לא מכחיש לי. באמת מדבר שלא הכחיש. והכי קטני. וכאן המשנה אומרת כך. אמרו לו, אכלת חלב, מביא חטאת. אם אמרו לו, עד אחד אמר לו, אכלת חלב, הוא מביא חטאת. ואז המשך המשנה באה לפרש את זה. באמת, ואמורים, דשתי. אבל מכחיש לי פטור. כן? בשני האפשרויות איך לקרוא את המשנה, בעצם אומרים שהמשך המשנה מסביר את זה. במקרה הזה הסבירו שזה רק לפי דעה אחת ויש על זה מחלוקת, ושזה שוב, שניים אמרו לו והוא הכחיש, ולפי האפשרות השנייה מדובר אחד אמר לו והוא שתק, והמשך המשנה בא להגיד שרק בגלל שהוא שתק, אבל אם הוא מכחיש הוא יהיה פטור.